ללימודים שלנו באיגרת לאפסים הגיע. אם אתם זוכרים, הספר האחרון שלמדנו ביחד היה למעשה ספר יהושע מהתנך. וכפי שראינו שם, הספר מתאר לנו איך אלוהים מקיים את ההבטחות שהוא נתן לאברהם, ליצחק וליעקב, וכך שהשנים עשר השבטים בהנהגתו של יהושע כובשים את הארץ המובטחת. באיגרת לאפסים אנחנו רואים גם כן קיום הבטחה של המשיח, שהבטיח שהוא יבנה את הקהילה שלו, ואפילו שערי שאול לא יגברו עליה. האיגרת, כפי שעוד נראה בהמשך כמובן, מתייחסת בעיקר לדרך שבה המשיח בונה ומשמר את קהילתו. ולנו היום, כמעט 2,000 שנה אחרי שהאיגרת לאפסים נכתבה, יש לנו את הזכות להיקרא קהילת המשיח. ואנחנו עומדים על היסודות אשר המשיח בנה את קהילתו דרך השליחים אז. לכן השורשים שלנו הם עמוקים מאוד, והם גם חזקים, כי הם במשיח ובקהילתו. המסע שלנו באיגרת הזו בעצם יביא אותנו לשנת 2020, שנה מצוינת לסיים את האיגרת כמו איגרת לאפסים. ואני תפילה שהמסע הזו ביחד יחזק ויבנה אותנו עוד יותר, וגם כמובן יחזק את השורשים שלנו שהוא במשיח, שהוא אכן ראש הקהילה. אז בואו ונקרא ביחד את ה-14 פסוקים הראשונים של איגרת לאפסים. היום כמובן אנחנו נלמד בעיקר את שני הפסוקים הראשונים וגם מבוא לאיגרת. אז שימו לב לדבר האלוהים החי. איגרת שאול לאפסים פרק א', פסוקים 1-14. מעת שאול, שליח המשיח ישוע, ברצון אלוהים, אל הקדושים אשר באפסוס, המאמינים במשיח ישוע. חסד ושלום לכם מעת האלוהים אבינו והאדון ישוע המשיח. ברוך האלוהים, אבי אדוננו ישוע המשיח, אשר בירך אותנו בכל ברכה רוחנית בשמיים במשיח, כשם שבחר אותנו בו בטרם היווסד תבל, להיות קדושים ובלי דופי לפניו באהבה. הוא יעד אותנו להיות לו לבנים על ידי ישוע המשיח, כחפץ רצונו לתהילת כבוד על חסדו אשר העניק לנו באהבו, שבדמו יש לנו הפדות, סליחת החטאים, כפי עושר חסד האלוהים. את החסד הזה הוא השפיע עלינו במלוא חוכמה ובינה, והודיע לנו את סוד רצונו כפי חפצו, את התוכנית שהקדים וערך בו, התוכנית לקבץ את הכל במשיח במלאות העתים, את מה שבשמיים ואת מה שבארץ. ובו, כלומר במשיח, נועדה לנו נחלה, כי נבחרנו מראש לפי תוכניתו של הפועל בכל, בהתאם למחשבת רצונו, כדי שנהיה לתהילת כבודו, אנו המקדימים לחוות למשיח. ובו נחלתכם גם אתם, שכן בשומעכם את דבר האמת, את בשורת ישועתכם, ובהאמינכם בו, נחתמתם גם אתם ברוח ההבטחה, רוח הקודש, אשר היא ערבון לנחלתנו, עד לפדיית הקניין, לתהילת כבודו. כבר רק מהקריאה של הפסוקים האלה אנחנו יכולים להבין משהו מהאושר של האיגרת הזו. היום, כמו שאמרתי, נתמקד בשני פסוקים הראשונים ועל המבוא לאיגרת, בדיוק כמו עשינו כאשר למדנו את האיגרת לגלטים. בפתח הלימוד שלנו חשוב לומר שגם האיגרת לאפסים, כמו כל יתר הכתובים, נכתבה בהשראת רוח הקודש. ולכן גם האיגרת הזו, כמו כל הכתוב, הוא מועיל להוראה, לתוכחה, לתיקון ולחינוך במעגלי צדק, למען יהיה איש האלוהים מושלם ומוכשר לכל מעשה טוב. מה שאומר לנו איגרת השנייה לתימותאוס בפרק ג' פסוק 16-17. לכן עלינו לשים לב למה שהכתוב אומר לנו, כדי לדעת, להבין, להפנים, ובמיוחד ליישם את מה שעלינו לעשות בחיי היום-יום שלנו. הלוואי שיחד נוכל לגדול באמונה שלנו ובהבנה שלנו, ושנתקרב למשיח שהוא ראש הקהילה. כמה מילים על דברי הפתיחה של האיגרת. שתי המילים הראשונות של האיגרת הם מעט שאול. הן אומרות לנו מי כתב את האיגרת. אנחנו גם יודעים שבנוסף לאפסים, שאול כתב עוד 12 אגרות מלבד זו, ואין שום סיבה להטיל ספק שזה אכן היה שאול השליח בעצמו שכתב גם את האיגרת הזו. יש גם כבר כתבים הראשונים של מאה הראשונה שאכן גם כן נותנים את ההוכחה שאכן השליח היה מי שכתב את האיגרת. אבל בוודאי שמעל הכל ההוכחה החשובה עבורנו היא בעצם מה שדבר האלוהים אומר לנו. שאול, כפי שידוע לנו, היה שליח שקיבל את קריאתו באופן מיוחד וישיר מישוע אחרי תקומתו. במובן הזה, שאול היה אפשר להגיד שליח האחרון, שעוד נראה בהמשך הלימודים שלנו מה המשמעות של השליח האחרון. שאול בפסוק הראשון מדגיש לא רק את תפקידו כשליח של המשיח, אלא שהוא כזה בהתאם לרצון אלוהים. הקריאה של שאול, בדומה לקריאה של כל אחד מאיתנו, לא באה מהרצון של האדם, אלא מהרצון של אלוהים. גם אם אלוהים משתמש בבני אדם ובקהילה כדי לקרוא לנו בנוסף לקריאה הפנימית שצריכה להיות לכל אחד ואחד מאיתנו בעבודתו. אלוהים משתמש בקהילה על מנת לקרוא אליו את אלה שמשרתים בה. מעניין ששאול, שקיבל את הקריאה שלו ישירות מישוע ובאופן מאוד מיוחד ועל טבעי, גם כאן וגם במקומות אחרים אנחנו רואים שהוא מציין שקריאתו גם באה מהקהילה. במעשי שליחים פרק י"ג בפסוקים 1 עד 3 אנחנו רואים שאכן הקהילה באנטיוכיה באזור הצפון של סוריה של ימינו, אחרי שרוח הקודש הבדילה את ברנבה ושאול, הם בעצם קוראים לשאול וברנבה לעבודה שאלוהים קרא להם, ואז הקהילה מתפללה עבורם, צמה, מסמיכה אותם, ואז ורק אז שולחת אותם למסע הראשון שלהם. ראינו שגם באיגרת גלטים בפרק ב' בפסוק 9, הקהילה בירושלים הכירה בקריאתו של שאול, למרות שהוא קיבל את הקריאה שלו ישירות מהמשיח. וגם הקהילה שם בירושלים הושיטו לו יד ימין, לו ולברנבה, לאות שיתוף איתם ולאור הקריאה שלהם וההסמכה שלהם. מכאן אנחנו בהחלט רואים את מקומה ואת חשיבותה של הקהילה, כי גם שאול שקיבל את קריאתו מהמשיח, באופן על טבעי כפי שאמרתי, ובכל זאת הוסמך ונשלח על ידי הקהילה. את האיגרת שאול מפנה או כותב לקדושים אשר באפסוס, אשר מאמינים במשיח ישוע. בתרגום החדש וגם בדליץ', אלה מכם שמשתמשים בדליץ', המילה אפסוס מופיע בסוגריים. ושואלים את עצמנו, מה הסיבה שמילה אפסוס מופיע בסוגריים? הסיבה לכך היא שבעצם גם בחלק מכתבי יד המקורים הראשונים, לא המקורים אלא הראשונים, ביוונית, המילה אפסוס לא הופיע. לכן בשני תרגומים שלנו בעברית הם שמו את המילה אפסוס בסוגריים. ולכן יש כמה וכמה סיבות לכך. כדי להבין את הסיבה, חשוב לשים לב לעוד כמה מאפיינים של האיגרת לאפסוס. כאשר אנחנו קוראים את האיגרת בכלולותה, אנחנו שמים לב ששאול, בשונה מאיגרות האחרות, לא מציין אף שם של אנשים מתוך הקהילה. זה בדרך כלל לא אופייני לשאול. למשל, באיגרת לפיליפים, הוא מציין את אהבדיה וסינטיחיה, בקולוסים הוא מציין את אוניסימוס, מפאפרוס וגם את נימפס. ובנוסף, ידוע לנו ששאול שהה במשך שנתיים באפסוס. אנחנו עוד נפרט את זה בהמשך. ובכל זאת, בפסוק השני, באיגרת לאפסים, בפסוק השני, בפרק ג', הוא כותב כך, אם אמנם שמעתם על התפקיד הנוגע לחסד האלוהים שניתן לי למענכם. כאילו שאול אומר שאם אתם לא שמעתם אותי פנים אל פנים, או אם לא ראיתם אותי, שזה כמובן ייתכן שאומר לנו שחלק מהאנשים שישמעו את הקריאה של המכתב, או את האיגרת הזו, הם בעצם לא הכירו את שאול באופן אישי. ולבסוף, באיגרת הזו אין התייחסות לבעיה ספציפית בתוך הקהילה באפסוס. אנחנו זוכרים ששוב, בכל האיגרות של שאול, אפילו קהילה כל כך מצוינת וטובה, שאול מזכיר משהו, אחד האתגרים או הקשיים שהקהילה עוברת, והוא מתייחס לבעיה הזאת. אבל באיגרת לאפסים אין שום התייחסות לאיזשהו אתגר או קושי בקהילה. זה בוודאי לא מכיוון שהקהילה באפסוס הייתה כל כך מושלמת שלא הייתה להם שום בעיה. אבל כל אלה בעצם מצביעים לכך או מובילים להשערה ששאול כתב את האיגרת הזו למספר קהילות אשר היו באזור של אסיה, אסיה של אז. יש אפילו כאלה שטוענים ששבעת הקהילות שיוחנן כותב את החזון שלו בפרקים ב' וג' בחזון יוחנן, זה אותם השבע קהילות שהיו באזור של אסיה, באזור של קשור לאפסוס. ולכן אנחנו רואים שזו הסיבה שבחלק מהכתבים הראשונים השם של הקהילה הספציפית אפסוס נמצא, לא נכתבה או נמצא בסוגריים, כי היו רק בחלקם, כי שאול ככל הנראה כתב את האיגרת הזו למספר קהילות באזור. עכשיו כמה מילים גם על הרקע של היווסדותה של הקהילה באפסוס. בסוף פרק י"ח של מעשי שליחים, וגם כמובן בהמשך הפרק י"ט, אנחנו לומדים אודות היווסדותה של הקהילה בעיר אפסוס. שם נאמר לנו שבעיר היה יהודי אחד בשם אפולוס, שכתוב לנו שהוא היה מלומד בדרך האדון, והוא לימד בהתלהבות אודות המשיח את האנשים. אבל הוא ידע רק על טבילת יוחנן. צריך לזכור שספר מעשי שליחים בעצם נכתבה בתקופה ובזמן שהקהילות המשיח הראשונות הן נמצאות בהיווסדותן, לכן הרבה מהדברים שקרו אחר כך בהמשך, במיוחד באגרות של שאול, עוד לא קרו בספר מעשי השליחים. אבל שם גם כתוב שלשמחתנו אפשר להגיד שפרסילה ואיקלס, הם היו, לקחו אותו תחת הכנפיים שלהם, והם לימדו אותו את דרכי אלוהים ביתר דיוק. זה מה שאומר לנו מעשי שליחים י"ח, פסוקים 24 עד 27. זה מראה לנו את החשיבות של התלמידות והכשרה בקהילה. אחד הדרכים החשובות שאנחנו וגם קהילות רבות אחרות מיישמים זאת, היא על ידי אספות אמצע השבוע, ואצלנו כמובן אספות ימי שלישי, שאנחנו לומדים ביחד את דבר אלוהים בקבוצות קטנות יותר ובצורה יותר אינטראקטיבית. ולכן אני רוצה לעודד אתכם לעשות את המאמץ כדי להגיע למפגשים הקבועים בעיר שלכם. יש לנו 4 מפגשים, כמו שגם הזכרנו הבוקר, מיום שלישי הבא אנחנו בעצם נעשה סבב החלפות. בהמשך בפרק י"ט לוקאס כותב מעשי השליחים, וגם כמובן בשורת לוקאס מגולל לנו את הסיפור של הקהילה באפסוס, ובמיוחד את שירותו של שאול. שאול ביקר בקצרה בעיר אפסוס במסעו השני, אבל לא נשאר שם זמן רב, אבל הוא כן הבטיח להם שהוא אכן יחזור לאליהם. ואכן, גם שם שאול הלך לבתי כנסת, כמו שהיה ההרגל שלו, ובמשך 3 חודשים הוא דיבר על מלכות האלוהים בבתי כנסת. כתוצאה מכך, היו יהודים ואנשים אחרים שחזרו בתשובה, ובאו לאמונה, ושאול לוקח אותם ומתחיל ללמד אותם במשך שנתיים יום-יום. בפסוק 10 של פרק י"ט, במעשה השליחים נאמר לנו שבתקופה הזאת, כל תושבי אסיה, היהודים והיוונים, שמעו את דבר האדון. פשוט דבר מדהים לחשוב שבתקופה קצרה יחסית, על ידי עבודה של שאול ואחרים, רבים, הוא אומר לנו בעצם כל תושבי אסיה, שמעו את הבשורה. בהמשך, בשורת המשיח עשתה מהפכה גדולה מאוד בעיר, והביאה לשינוי דרמטי בתוך העיר הזאת, שאנחנו עוד נלמד קצת אודותיה. לוקאס אומר לנו שרבים שעסקו בכישוף אספו את הספרים שלהם ושרפו אותם. סימן לחזרה שלהם בתשובה, ובעיקר סימן לחיים חדשים במשיח. לוקאס מעריך שהמחיר של הספרים שנשרפו היה כ-50,000 מטבעות של כסף. כלומר, זה בערך שכר של 50,000 ימי עבודה, ואתם יכולים לעשות את החישוב של כמה שנים של כסף זה היה. אפסוס הייתה העיר השלישית בגודלה באימפריה הרומית, אחרי רומא כמובן ואלכסנדריה, הייתה עיר הבירה גם של האזור של אסיה, לכן עיר חשובה. ובעיר אחד המבנים הגדולים והחשובים שהייתה בעיר אפסוס היה המקדש האלה ארטמיס, או דיאנה בלטינית. המקדש היה אחד המקדשים הגדולים, ואז באותה תקופה היה נחשב לאחד משבעה פלאי העולם הקדמון. אתם יכולים לתאר לעצמכם שרבים מרחבי האימפריה הרומית היו באים על מנת להשתחוות לאלה הזאת וגם במקדש שלה. וכפי שאפשר גם לנחש, זה גם היה מקור הכנסה לא רע בכלל עבור רבים מאנשים שעסקו בעיקר בבניית פסלים ודמויים של המקדש על מנת למכור למי שמרבה במחיר. אבל כפי שאתם גם יכולים להבין, כאשר רבים בעיר חוזרים בתשובה אמיתית ומאמינים באל אחד בורא השמיים והארץ, אז העסק של רבים מאלה שמוכרים את הפסלונים ואת האלילים כבר לא נשאר מה שהיה. הבשורה הביאה שינוי ומהפכה לא רק בחייהם של אנשים, אלא גם בחברה ובעיר. ולכן לרבים בעיר נגרם נזק כלכלי לסוחרים, ובסופו של דבר זה גם הביא לכך ששאול נאלץ להמשיך הלאה במסע שלו. אבל כמו שאמרתי, העיר השתנתה לטובה כתוצאה מהשפעתה של הבשורה. וכפי שגם ראינו, כבר בכל אסיה שמעו את הבשורה. שירותו של שאול בהחלט היה מועיל מאוד, ורואים את כוחה של הבשורה, אשר לא רק משנה את האנשים, אלא גם את החברה וגם את המדינה. הלוואי שדבר כזה יקרה גם בכל ערי ישראל במהרה ובזמננו. הלוואי. אומנם עבודת הביסור, כמו שראינו, החלה באפסוס עוד לפני ששאול הגיע לשם, אבל בעקבות עבודת הביסור שלו, של שאול, ומאמצים של אנשים אחרים כמובן, הקהילה באפסוס נוסדה. ייתכן שגם, כמו שאמרנו, קהילות אחרות בסביבה נוסדו שאליהן שאול מפנה את האיגרת שלו. לאור החשיבותה של העיר, אפשר להבין מדוע שאול שהה שם כל כך הרבה זמן. הוא היה שם כשנתיים, מקום שבו היה כנראה הכי הרבה מכל הערים האחרות במהלך המסעות הביסור שלו. ושם הוא הכריז את הבשורה גם במקומות אחרים. בשבועות הקרובים עוד נדבר על המשך חיי הקהילה באפסוס, ובמיוחד על המסר של שאול כאשר הוא נפרד מזקני הקהילה שם של אפסוס. עוד נלמד את זה. אנחנו גם נזכיר שטימותאוס, שהיה האדם ששאול בישר לו את הבשורה ובהמשך התלווה אליו לחלק מהמסעות שלו, בעצם הוא היה זה שכיהן כרועה של הקהילה באפסוס. עכשיו כמה מילים אולי על העיר אפסוס. ננסה לענות על שלוש שאלות כדי להבין קצת יותר את הרקע של האיגרת. אז ננסה לענות קודם כל איפה זה אפסוס, שנית מתי שאול כתב את האיגרת, ולבסוף גם מדוע הוא כתב את האיגרת. לא רחוק מהעיר איזמיר בטורקיה של ימינו, שוכנת לה העיר אפסוס העתיקה, היום נקראת העיר אפוס, בשמה של היום. העיר היום היא בעיקר חורבות של אפסוס, המקום ששאול שהה בה וכתב את האיגרת הזו. היום קשה ממה שרואים לתאר את גדולתה של העיר בתקופה ששאול ביקר שם. אי אפשר להשוות אותה היום למה שהיה אז. היא למעשה הייתה מין עיר הבירה של אסיה, ובמובן הזה הייתה עיר חשובה מאוד, וגם גדולה, כמו שאמרתי, ובעלת השפעה גדולה גם. וכנראה גם, כמו שאמרתי, אחד הסיבות ששאול נשאר שם זמן ארוך. הוא הבין שאול שלמקום כזה יש חשיבות גדולה לעתיד הבשורה ולקהילת המשיח. ולכן הוא השקיע את המאמצים שלו גם שם. וכפי שכבר אמרנו, הוא גם השאיר את טימותאוס, שהוא סמך עליו, כמו שאומרים, בעיניים עצומות, כדי לוודא שהקהילה ממשיכה להתקיים. שאול, בהדרכת רוח הקודש, ידע כמה זמן להקדיש בכל מקום ולכל נושא. זו תכונה בהחלט חשובה שגם תהיה לנו, שבהדרכת רוח הקודש נדע איך להבדיל בין העיקר לטפל, וגם לדעת איך להשתמש במתנה הנפלאה שאלוהים נתן לכולנו, מתנה שווה שנקרא 24 שעות של היממה. אפסוס הייתה יחסית עיר קרובה לקולוסה. קולוסה זם שאול גם כתב, כמו שאנחנו יודעים, את האיגרת לקולוסים, להקהילה שם. ישנם תכנים רבים בעצם משותפים בשתי האיגרות, כלומר של אפסוס וקולוסים, ושהם עוד, ואנחנו עוד נעמוד על כך בהמשך. אבל בנוסף לשתי האגרות האלה שניתנו בידי איש אחד בשם טיקיחוס, כדי שהוא יביא את האגרות האלה ויקרא אותם בפני הקהילות, בקולוסים נאמר לנו שהייתה עוד קהילה או עוד מכתב ששאול כתב לקהילה שם בלאודיקאה. והוא מבקש שהאגרת הזו שלו יקרא בקולוסיה, והאיגרת שנכתב, שהוא כתב ללאודיקאה, יקרה בשני המקומות. כלומר, אנחנו רואים את הקרבה של המקומות. עכשיו אנחנו גם יודעים שארבע אגרות, כלומר אפסים, קולוסים, פיליפים וגם פילמון, ידועות כאגרות הכלא, כי הם נכתבו בזמן ששאול שהה בכלא או במעצר. שאול מציין זאת בדרכים שונות. לדוגמה באפסים ג' פסוק הראשון, הוא כותב: משום כך אני שאול אסיר המשיח ישוע. וגם בפרק ד' פסוק הראשון, ופעם השלישית אפילו בפרק ו' פסוק 20, הוא מציין שהוא אסור בכבלים לשרת את אלוהים בנאמנות. יש לזה תמיד מחיר. שאול והשליחים האחרים, וגם אחרים רבים בהיסטוריה המשיחית, שילמו מחיר לעתים עד מוות נוראי למען האדון. אני סיפרתי קצת ביום שלישי באספה באשקלון. איזו מחיר אנחנו מוכנים לשלם עבור המושיע שלנו. אולי אפילו איזה מחיר היום כבר אנחנו משלמים למען הבשורה. שאול ככל הנראה כתב את האיגרת לאפסים בין השנים 60 ל-62 לספירה, כלומר במאה הראשונה כמובן, ובזמן שכתב את האיגרת לקולוסים וגם לפילמון במשך התקופה הזאת שהוא היה במאסר, כנראה כתב את השלושת האגרות האלה. שאול מפנה, כמו שראינו בחלק השני של פסוק הראשון, את האיגרת שלו אל הקדושים אשר באפסוס המאמינים במשיח ישוע. מקבלי האיגרת הם קדושים, אך לא בכוחם, אלא בכוחו של המשיח ובפועלו. המשיח בחייו, במותו וגם בתקומתו הושיע את עמו, את אלה אשר אלוהים האב הבטיח לו ונתן לו עוד לפני בריאת העולם. ישוע אשר נולד ללא חטא, וגם חי ללא חטא, היה צדיק מוחלט, והוא מעביר לחשבון שלנו את קדושתו. ולכן אנחנו קדושים בזכות המשיח. בכך שאול היה יכול לקרוא להם קדושים. המילה השנייה, המילה ביוונית פיסטוס, שתורגמה בשני התרגומים החדש בעברית למאמינים, יש לו טווח סמנטי קצת יותר רחב. ולכן ניתן לתרגם אותה כנאמנים. ודווקא בהרבה מהתרגומים באנגלית, כך הם תרגמו את המילה מאמינים במשיח לנאמנים במשיח. ואכן, אם אנחנו קדושים בזכות המשיח, עלינו גם להיות נאמנים למשיח. הסדר שבו שאול בוחר את המילים שלו, גם כאן, כמו בכל הכתובים, מאוד חשוב. לכן, הנאמנות שלנו באה אחרי הקדושה שלנו. אנחנו נאמנים וגם מאמינים במשיח בזכות העבודה שאלוהים במשיח עשה עבורנו והפך אותנו לקדושים. המעשים הטובים שלנו באים כתגובה לפעולתו של אלוהים בחיינו ולא ההפך. אתם יודעים ששאול עוד נראה באיגרת הזו בפרק ב' פסוק הראשון מתאר אותנו כאנשים שהיינו מתים בחטאים שלנו. וכפי שאתם יודעים גם, אדם מת לא יכול לעשות דבר. וזה מעניין ששאול גם מחלק דווקא את האיגרת שלו, את האיגרת הזו, לשני החלקים האלה. בשלושת הפרקים הראשונים שאול מדבר על פעולתו של אלוהים והמשיח בעולם, בקהילה ובחיי המאמין. הוא מדבר ומסביר לנו את החיים החדשים שיש לנו במשיח. ורק אז, החל מפרק ד', הוא מדבר או כותב על איך עלינו להתנהג ולחוות את החיים המשיחים שלנו. לכן תמיד הדוקטרינה או התיאולוגיה מכוונת את החיים שלנו. לכן גם כאשר הוא מתחיל את החלק השני באיגרת לאפסים, בפרק ד', הפסוק הראשון אומר לפי כך, כלומר, בהתאם לכל מה שראינו, אני האסיר למען האדון מפציר בכם להתנהג כיאה לייעוד שנקראתם אליו. אנחנו לא יכולים למלא את הייעוד שאלוהים קרא לנו אם אנחנו לא מבינים מאין באנו ולמי אנחנו שייכים. אלוהים הוא תמיד הראשון. הוא זה שקורא לנו ואנחנו מגיבים לו בהתאם. אלוהים הוא תמיד היוזם ולא המגיב. בפסוק השני הוא כותב להם חסד ושלום לכם מאת האלוהים אבינו ואדון ישוע המשיח. בסמכות שניתנה לשאול כשליח המשיח, הוא מבקש חסד וגם שלום מאלוהים האב ואלוהים הבן עבור הקהילה. חסד הוא האהבה הנצחית והמיוחדת של אלוהים לאלה אשר אינם זכאים לו ולא מגיע להם. אך בכל זאת ניתן להם. זה בדיוק המשמעות של חסד. אנחנו נראה את החסד הזה בפעולה בשלושת הפרקים הראשונים של האיגרת. אבל השליח גם נותן את השלום של המשיח, את השלמות של המשיח. זה לא שלום שאנחנו רוצים לעשות עם אחרים, או אפילו חושבים שיש לנו עם אחרים או אלוהים. זה שלום מיוחד במינו. שלום שרק המשיח יכול להעניק לנו. ביוחנן י' פסוק 27, יהושע אומר כך לתלמידים שלו, וכמובן גם לנו. אומר, שלום אני משאיר לכם, את שלומי אני נותן לכם, לא כדרך שהעולם נותן אני נותן לכם. אל נא יחת לבבכם ולא יירא. השלום של אלוהים מגרש פחד ונותן לנו תקווה. שאול עוד ילמד אותנו על השלום הזה בשלושת הפרקים האחרונים של האיגרת. הוא ידבר על הריצוי שיש לנו במשיח שמאחד אותנו כמשיחים למרות הרקעים השונים והמקומות השונים שממנה אנחנו באים. השלום הזה גם יעניק לנו כוח לחיות את החיים שלנו בכך שנלבש את מלוא הנשק האלוהים ונעמוד חזקים אל מול האויב. השלום והחסד באים אלינו מאלוהים האב ואלוהים הבן. וכאשר נגיע לשני הפסוקים האחרונים באיגרת הזו, נראה ששאול משנה את הסדר בין המילים האלה. בפסוק 23 של פרק האחרון, הוא דווקא קודם כל מדבר על השלום, ובפסוק האחרון דווקא מדבר על החסד. אולי בכך שאול רוצה להעביר לנו את המסר שגם יעביר לנו לאורך כל האיגרת, שחסד האדון יוביל אותנו לשלום אמיתי, ושלום אמיתי מבוססת על חסד של אלוהים. ולסיכום, אחים ואחיות, איזו ברכה אלוהים נתן לנו בבשורה שלו ובמשיח. הוא הפך אותנו לקדושים, הוא הפך אותנו לחלק מגופו, מגוף המשיח, מהקהילה, ואת כל אלה הוא העניק לנו בחסד שלו ולא בזכות שלנו. לא היה ואין לנו שום דבר שאנחנו יכולים להביא בפני אלוהים. אבל אלוהים משך אותנו אליו באהבה שאיננה ניתנת לסירוב. הוא קורא אותנו בקריאה שלא ניתנת להתעלמות. החסד הנפלא הזה גורר אחריו שלום שכולנו וכל בני אדם כל כך זקוקים לו. הבה ונזכור השבוע הזה את החסד ואת השלום הזה ואת הנחלה שיש לנו במשיח. אבל ייתכן מאוד שיש גם בתוכנו כאן אנשים שאינם יודעים או שלא טעמו את החסד של אלוהים במשיח. אולי אין לכם שלום, לא עם אלוהים, אולי לא עם עצמכם, אולי גם לא עם אחרים. אז הבשורה הזאת מיועדת לכם, לך או לך. המשיח קורא לכם לבוא אליו עם כל החטאים, עם כל הכישלונות, והוא ייתן את החסד שלו וגם את השלום הנצחי שלו. אם יש לכם שאלות גם בעניין הזה, אנחנו כמשרתי הקהילה תמיד נשמח לענות ולשוחח איתכם. בואו נתפלל. אבינו, אנחנו